אל מול משמרות ההפיכה. מעט הילו גלאזר. קורא איתן רץ. מתוך מוסף הארץ, 3 בפברואר 2023. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג. במדרג הדברים שמדירים שינה מעיניה של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, האפשרות שתודח נמצאת במקום האחרון. אנשים ששוחחו עמה בשבועות האחרונים התרשמו שישנם דברים שמטרידים אותה בהרבה, בעיקר כאלה שנמצאים מחוץ לתחומי ההשפעה הישירה שלה. למשל, התפטרות שופטים. זו תהיה מתנה, היא מזהירה, כזאת שתאפשר למחוללי הרפורמה לשנות את פני בית המשפט העליון לבלי הכר. גם המהלך המסתמן לסגירת התאגיד מדאיג אותה. כרגע הנושא עדיין לא על שולחנה, אבל בערב מיארה מאותתת שביום שבו יוגשו עתירות נגד הסגירה, ואפילו אם תשתכנע עוד קודם שמדובר בהחלטה שרירותית שמונעת משיקולים זרים, היא לא תהסס לפעול. בערב מיארה, אדם אנליטי, אומרת לאנשיה שהיא חוששת בעיקר מהסטטיסטיקה, כלומר שהבליץ של מובילי ההפיכה המשטרית יבקיע בחזיתות סמויות מהעין, או כאלה שתשומת ליבה אינה נתונה להן. זהו לא חשש ארטילאי. בערב מיארה מזכירה שהממשלה חשפה עד כה רק שלב אחד מתוך 4 שלבי הרפורמה המתוכננת, ומסתירה את התוכנית המלאה לשינוי המשטר. בשיחות סגורות היא מדמה זאת למטוס קרב, המבקש להטיל פצצה של 100 טון, כאשר בפועל הוא נושא בביתנו פצצה שמשקלה 500 טון. האדמה בוערת תחתיה. איתמר בן גביר מנסה לצייר אותה כאויבת העם. מפגיני ימין קוראים לנטרל אותה. זרזיף הקריאות לפטרה מתקופת הבחירות התגבר לנחשול של ממש בעידודם של בכירי הממשלה. כעת הוא מאיים לקצוב את כהונתה, שנה בלבד אחרי שהחלה. בקואליציה, כך נראה, כבר מגבשים תיק הדחה, ולכל הפחות גרמו עומר למרר לה את החיים כדי לגרום לה להתפטר. עד כה, בערב מיארה, זוקפת למולם עמוד שדרה מפלדה, ואומרת לכל מי שבא איתם במגע, שבכוונתה למצות את הקדנציה עד 2028 כמתוכנן. מי שיפעל לפטר אותי, ייאלץ לשלם את המחיר הציבורי הכרוך בכך. גלי ההדף של מהלך כזה יהדהדו בעוצמה ולמרחוק, היא משוכנעת גם בזירה הבינלאומית. ובכלל, בהישרדות אני מבינה דבר או שניים, היא אומרת לאנשי המעגל הקרוב. רשימת האנשים שהמליצו על בערב מיארה לתפקיד היועצת המשפטית הייתה מרשימה. התרשמתי שהיא מקצועית, נחושה ובעלת עמדות ברורות, אמרה למוסף הארץ נשיאת בית המשפט העליון בדימוס דורית בייניש. שופט העליון והיועמ"ש לשעבר מני מזוז אמר כי התרשם שיש לה את התכונה החשובה ביותר לתפקיד הזה, עמוד שדרה מוסרי. גם שופטת העליון ופרקליטת המדינה לשעבר עדנה ארבל הייתה בין הממליצים. היא ניהלה תיק חשוב של שחיתות שלטונית ועשתה זאת ביסודיות, באופן חדור מטרה וביושר, סיפרה ארבל, שגם בחרה בעבר בבערב מיארה לייצג אותה בתביעת לשון הרע שהוגשה נגדה. גם פרקליט המדינה לשעבר משה לדור נעזר בשירותיה כדי להתגונן מתביעת דיבה שהגיש נגדו ראש הממשלה לשעבר אולמרט, בעקבות דברים שאמר בריאיון להארץ. לדור, שהמליץ גם הוא על בערב מיארה, מציין כי התרשם שהיא אדם ערכי, אשת עקרונות, קריזמטית וניחן באומץ הלב שדרוש כל כך בימים כאלה. הרשימה היוקרתית הזאת לא עשתה רושם על יושב ראש ועדת האיתור, השופט בדימוס אשר גרוניס, שהתנגד למינויה של בערב מיארה, משום שלטעמו, חסרה את הניסיון ההכרחי בשני התחומים החשובים ביותר בעבודת היועץ. המשפט הציבורי והמשפט הפלילי. בערב מיארה, לא טיפוס שנוטה להיעלב, אמרה לחבריה כי מדובר באירוע מגדרי. אחרת, לתחושתה, לא ניתן להסביר מדוע מול קודמיה הגברים, איש לא שלף את היעדר הניסיון בערכאות ספציפיות, בעוד שאותה, עם רקורד מצטבר של 40 שנה, בניהול תיקים מורכבים, מקמו בעמדת נחיתות. גרוניס אגב, תמך במינויו של המשנה ליועמ"ש לשעבר, רז נזרי, שלא העפיל לרשימת המועמדים הסופיים. גם היועץ המשפטי לשעבר, אליקים רובינשטיין, תמך פומבית בנזרי, חרף הידידות הארוכה עם בערב מיארה. כשמועמדותה רק עלתה, התקשרתי אליה כדי להגיד שאני מכבד ומעריך אותה, אבל תומך בנזרי, אומר רובינשטיין. היא קיבלה את זה ברוח טובה, והודתה לי על ההגינות. בכל אופן, מרגע שהיא מונתה, מובן מאליו שאני עומד מאחוריה. לדעתי, היא עושה את תפקידה במסירות ובאופן ראוי, בתקופה שלא צריך להכביר מילים עד כמה שהיא סוערת. אם היא בחרה, היו לא מעט אנשים שהניחו שמולם ניצבת אישה שמזלהה פוליטית עם מחנה הימין. אחרי הכל, עוד ב-2015 היא מונתה על ידי ממשלת נתניהו כחברה בוועדת המינויים של נציבות שירות המדינה. ההנחה הזאת התבססה גם על עמדותיו של האיש שקידם את מינויה למשרת היועצת, שר המשפטים לשעבר גדעון סער. סער אמנם היה חבר אז בממשלת השינוי, אך הגיע עמוק משורות הימין, קידם את פיצול תפקיד היועמ"ש, והוביל בעבר לשינוי בהרכב הוועדה למינוי שופטים. בשבועות הראשונים לאחר מינויה, נפגשה בערב מיארה עם שניים מענקי המשפט הישראלי, שמייצגים תפיסות עולם מנוגדות. פרופסור אהרון ברק, אבי המהפכה החוקתית, ופרופסור מנחם מאוטנר, שפעילותו המחקרית והציבורית, היא כתב אשמה מתמשך כלפי אותה מהפכה ממש. שניהם לא הצליחו להתרשם מתפיסת עולמה של היועצת הנכנסת. זה היה ביקור נימוסין, סיפר ברק למוסף הארץ. היא סיפרה על עצמה, אני סיפרתי את שעבר עליי, ובזה זה הסתכם פחות או יותר. מאוטנר, שהיה מרצה של בערב מיארה בלימודים לתואר ראשון, אומר כי רוב הזמן אני דיברתי והיא שאלה שאלות. הוא הוסיף כי הוא זוכר אותה כתלמידה מצטיינת, היות והיא נשארה כזו, היא בעיקר הקשיבה. באותם ימים כיהנה בישראל ממשלה אחרת, והאיומים על מערכת המשפט היו בגדר הבהוב מופשט. לבערב מיארה היה אז פנאי לקיים התייעצויות עם משפטנים בכירים נוספים. בין השאר, שוחחה עם יועמ"שים קודמים, יצחק זמיר, מני מזוז, פרקליטי מדינה לשעבר, בייניש, ארבל, לדור, השופטות בדימוס נילי כהן והילה גרסטל, ועורכי דין פרטיים. בנוסף, נפגשה עם גופים משני צידי המפה, גם עם אנשי המכון הישראלי לדמוקרטיה, וגם עם אנשי פורום כהלת. בערב מיארה הגיע לתפקיד עם ותק של 30 שנה בפרקליטות, שבמהלכן התעצבה תפיסת עולמה המקצועית והערכית. במובן הזה היא אינסיידרית מובהקת, ומצובה העכשווי כמי שבולמת בגופה את הניסיונות להחלשת מערכת המשפט, לא אמור להפתיע אף אחד. אולם, במובנים אחרים, בערב מיארה היא לא בשר מבשרה של מה שמכונה בבוז כנופיית שלטון החוק. בנאום כניסתה לתפקיד ציינה כי לא נכון לייחס את הירידה באמון הציבור ביועץ המשפטי לממשלה רק לגורמים חיצוניים. חיוני להישיר מבט פנימה, לא לחשוש מביקורת ומעריכת שינויים, לזהות ליקויים בעבודתנו, להודות בהם, לשפרם ולתקנם. בערב מיארה עקבית בהקשר הזה. כפרקליטת מחוז, היא חתרה לדיאלוג עם נציבת הביקורת על הפרקליטות, השופטת הילה גרסטל, בשעה שבחירי המערכת צופפו שורות ופעלו לקעקע את עצם הלגיטימיות של הגוף הזה. גלי הייתה מהבודדים ששיתפו פעולה עם הביקורת, אומרת גרסטל. היא אמרה שנדרשים תיקונים והציפה את זה בפורומים פנימיים עם שי ניצן. כשהתקבלה תלונה מקצועית חריפה על פרקליט שלה, היא קיבלה את ההמלצות שלנו כגוף ביקורת ופעלה ליישם אותן. היא לגמרי הייתה באוריינטציה של מה שמקולקל צריך לתקן. בזמן אמת נראה היה שכהונתה כיועצת נפתחת בסערה. עוד לפני יומה הראשון לתפקיד, גולגל לפתחה תפוח האדמה הלוהט של פרשת NSO על רקע פרסומים שלפיה משטרת ישראל פרצה לטלפונים של אזרחים, ואחת מהחלטותיה הראשונות הייתה להקים צוות בדיקה בראשות המשנה שלה, עמית מררי. הדוח, שממצאיו פורסמו רק לאחר חצי שנה, מתח ביקורת על המשטרה, אך אפשר לה להמשיך להפעיל רוגלות. בימי ממשלת בנט-לפיד קיבלה בערב מיארה מקבץ החלטות שסימנו אותה כיועצת נוחה לשלטון. היא אפשרה לשר הביטחון גנץ למנות רמטכ"ל בסמוך לבחירות, אישרה לו וללפיד לצאת למבצע עלות השחר מבלי לכנס את הקבינט המדיני-ביטחוני, לא התנגדה למהלך של שר האוצר ליברמן לסבסוד מחיר הדלק, אף שיש שראו בו צעד של כלכלת בחירות, וקבע שהממשלה לא חייבת להביא את הסכם הגבול הימי עם לבנון לאישור הכנסת. בסביבתה מציינים שההחלטות אלו היו ענייניות, ומוסיפים כי היא גם בלמה כמה מהלכים שיזמה ממשלת השינוי ביושבה כממשלת מעבר. כך למשל קבעה שמינוי מפקד גלץ יידחה לאחר הבחירות למורת רוחו של גנץ. באותו האופן הדפה את איילת שקד שהכריזה בטרם עת על הקמת יישוב חדש בעוטף עזה. שקד, שהייתה נואשת להציג הישג לקראת הבחירות, ניסתה להשפיע על בערב מיירה בשיחה טלפונית ונדחתה. לאחר מכן שטחה את השגותיה בפני היועמשית וציוותה בפגישה שהייתה תאונה בלשון המעטה. בערב מיירה לא ריקחה את עמדתה, לא הציעה פתרון ביניים ועמדה בסירובה. גם שרי הממשלה האחרים לא חוו את בערב מיירה כיועצת מחמד, ואפילו לא כנגישה במיוחד. היא הקיפה עצמה בחומת יועצים וביקשה שכל הפניות אליה יעשו דרכם. שרים שפנו אליה בשיחה ישירה לטלפון הנייד ננזפו. היא גם קבעה נוהג שלפיו דברים שלא הובאו לשולחנה עד יום חמישי, לא יידונו בישיבת הממשלה בראשון. היא עצמה מייתה להגיע לישיבות ממשלה, וברוב המקרים שלחה את אחד המשנים שייצג אותה. בכל מקרה, לאחר ניצחון נתניהו בבחירות, ועם התבהרות קווי המתאר של ממשלתו, לבערב מיירה וצוותה, היה ברור כי חיכוכים אלו היו רק קדימון. ככלל, אנשיה מתארים את שנת הכהונה הראשונה שלה במונחים של התכנסות בחדר ההלבשה, אפילו לפני שלב החימום. הקדנציה שלה מתחילה עכשיו, אומרים בסביבתה. גלי בערב מיירה, 63, היא אם לשלושה בנים, ששניים מהם עובדים בהייטק, והשלישי, קצין בחיל הים. בעלה, ציון מיירה, הוא איש מערכת הביטחון ולוחם לשעבר ביחידה המבצעית של השבק. היא גדלה בשכונת בורוכו, השכונה הפועלית של גבעתיים. אמה, שולמית, הייתה ציירת פורה. אביה, עמנואל, ניהל את המפעל המשפחתי שאותו ירש מאביו, ישראל בערב. ישראל בערב, שעלה מפולין בעלייה השלישית, היה עמוד התווך של המשפחה. הבערבים התנהלו כשבט צפוף שבו כולם גרים בסמיכות, והילדים הולכים לאותן מסגרות חינוך. הסב עצמו היה ממקימי קואופרטיב זוהר, שביצע עבודות חשמל עבור הצבא הבריטי. בהמשך, הקימו חברי הקואופרטיב מפעל עצמאי בנחלת יצחק, שייצר דודי מים ומכשירי חשמל. בשנות ה-80 כבר העסיקה זוהר חברה להנדסה כמעט 200 עובדים. עם התבססותו כתעשיין, חל התפנית בעמדותיו הכלכליות והן קיבלו גוון קפיטליסטי. ב-77, שנת המהפך, כבר הצביע לבגין מתוך התנגדות למסירת חבלי מולדת. בנו כאמור ירש אותו כמנכ"ל שותף במפעל. קודם לכן היה עמנואל לוחם בחטיבת יפתח של הפלמ"ח. הוא השתתף במבצע דני ונפצע בקרב ויעקוב מדם על כיבוש חיר בית קורקור, שבו נהרגו 45 מחבריו. הקרב ניטש בשלהי המלחמה, בסמוך למקום שבו שוכן היום המושב שילת. הלוחמים שנחשפו טובחו מכמה מוקדים על ידי הליגיון הירדני, ובעת הנסיגה משם נורו גם על ידי חיילי גדוד אחר של הפלמ"ח, שזיהו אותם בטעות ככוח של האויב. גם בהרב נורה ברגלו בעת שסחב פצוע. פצועים אחרים הושארו מאחור בלית ברירה ונטבחו בידי תושבי הכפרים הסמוכים. רק שנה וחצי לאחר הקרב נאספו הגופות והובאו לקבועה. בכתבה בעיתון חדשות שתיארה את זוועת הקרב, סיפר עמנואל בערב כי לימים, אחרי שהקים משפחה, ביסס מסורת של ביקורים בבית על העץ, ככל הנראה עץ חרוב. הוא היה לוקח את אשתו ובנותיו ליער בן שמן, ומאפיל איתן בדרך אפר לאותה נקודה שבה שרקו הכדורים מאחורי ראשו. בסוף המלחמה הפליג לארצות הברית ובילה שם חודשים רבים, בתקופה שבה טיול אחרי צבא נחשב חריג. כמנהל מפעל וכאיש משפחה תפקד עמנואל בערב ללא דופי. אולם הזיכרון מחיר בית קוריקור היה ונותר פצע שוטט. רק בבגרותה יכלה גלי, מתואר בחורה, לתפוס איזו השפעה מכוננת הייתה על הקרב הזה על אישיותו של אביה, ולהתבונן באירועים מסוימים מילדותה כמופעים של פוסט טראומה מבעבעת. בערב מיארה התגייסה ל-8200 והמשיכה לקורס קצינות. במחזור שלה בבעד אחת ציפי לבני הייתה מפקדת מחלקה. בסוף הקורס שובצה ליחידת איסוף ופיינוח של אמן. פרקליט ותיק שליווה את הקריירה של בערב מיארה מתחילתה, סבור שהמיומנות שרכשה בצבא שירתו אותה בהמשך. גלי הייתה ונשארה קצינת מודיעין מוכשרת, אומר הפרקליט. היא השתמשה במומחיות שלה באיסוף וניתוח מידע כדי להכין תיק על כל הנפשות הפועלות בפרקליטות. מהרגע הראשון היא ידעה ממי להיזהר, למי להתחנף, עם מי לא כדאי לה להיות מזוהה, איפה מרוחה החמאה. היא התקדמה במהירות, במידה רבה, בזכות התבונה הפוליטית הזאת. בערב מיארה למדה משפטים באוניברסיטת תל אביב. מרציה מתארים אותה כסטודנטית דעתנית, מעמיקה ומהירת תפיסה. מתוך קורס שהשתתפו בו 140 תלמידים, אני זוכר אותה וסטודנט נוסף, זה מדבר בעד עצמו, אומר פרופסור מנחם מאוטנר. גם פרופסור נילי כהן, שלימדה סמינר בהשתתפותה, מציינת שגלי בלטה מהרגע הראשון בכושר הניתוח, בחשיבה האנליטית, באופקים הרחבים. בהמשך היא עבדה איתי כמתרגלת בקורס דיני חוזים, ואז בא לידי ביטוי כושר ההוראה המשובח שלה. בערב מיארה שימשה מתרגלת גם עבור פרופסור דניאל פרידמן. אני זוכר אותה היטב, כתלמידה מצטיינת, אומר פרידמן. גם בקרב עמיתיה הסטודנטים הייתה אהודה. אורית בקרמן, חברתה מאז, מציינת שההנחה, בטח אז, הייתה שנשים לא מדברות, אבל גלי תמיד דיברה. אחד מבני כיתתה מספר שבערב מיארה הפגינה כבר אז ניצנים של כושר עמידות וסירוב להתכופף בפני הסררה. אני זוכר שאחד המרצים הוותיקים, מאותם דינוזאורים מעוררי אימה, שאל שאלה בכיתה ולא נתן לגלי את זכות הדיבור אף שהיא הצביעה. משחזר הסטודנט. המרצה עבר בין סטודנטים אחרים, שאמרו אחד-אחד שהם לא יודעים את התשובה. בסוף, כשהוא הגיע אליה, היא ענתה, גם אני לא יודעת. המרצה שאל, אז למה הצבעת? והיא ישיבה, זה היה קודם, כשרציתי לענות. המסר היה ברור, בי לא השתמשו כדי להשפיל אחרים. רציתי לענות לגופה של השאלה, לא כדי להתייהר, אני לא אשתף פעולה עם הפחדה וקטנוניות. בערב מיארה סיימה את לימודיה בהצטיינות והמשיכה להתמחות בפרקליטות מחוז תל אביב. כשאר המתמחים התנסתה תחילה בייצוג בתביעות פח, תביעות בגין נזקי רכוש שנגרמו לכלי רכב. עורך דין שהתמחה אז לצידה מספר שכבר אז גלי הייתה מזהירה. אני זוכר תיק שבו היא ייצגה שני חיילים שהיו מעורבים בתאונת דרכים, ותוך כדי ההליך התברר לה שהם תאמו עדויות, כלומר שאחד הצטרף לדברי השני כדי לבסס גרסה שקרית. רוב המתמחים לא היו עושים מזה עניין, אלא ממשיכים קדימה. אבל גלי יודע שהיא לא מוכנה להגיש את התביעה הזאת, למרות הידיעה שהיא תוכל לנצח בה בקלות. גם דליה רבין, שניהלה קריירה ארוכה בפרקליטות, זוכרת את בערב מיארה כמתמחה. היא נחשבה אז מטאורית, ודי מהר קיבלה לידיה תיקים גדולים וחשובים, סיפרה השבוע. עורכת דין נוספת, שהתמחתה אף היא בפרקליטות ומכירה את בערב מיארה שנים ארוכות, אומרת כי היא הדבר האמיתי, חכמה, חדה, מצחיקה, אלגנטית, כזאת שמעריכה עבודה קשה וגם יודעת להקפיא אותך בלשונה, אם צריך. על רקע תאורה בימים אלו כדמות שעליה מוטלת המשימה, לשים את האצבע בסכר אל מול צונמי הרפורמות, אומרת הפרקליטה ש... גלי היא לא אצבע בסכר, היא מבוני הסכר. בשיחות עם מכריה וקולגות של בערב מיארה לשעבר, חוזרות ועולות אותן תכונות. מאוזנת, ישרה, עניינית, יסודית, קרת רוח, הגונה, בעלת עמוד שדרה. פרקליטים שעבדו תחתיה מתארים אותה כמנהלת נערצת, כזו שנושאים אליה עיניים, למרות, ואולי בזכות, סלידתה מגינונים של פמיליאריות. היא תמיד שמרה על ריחוק ונמנעה משמאל טוקים מיותרים. גם היכרות מקצועית אינטנסיבית עם מי מכפופיה לא הייתה ערובה לכך שהיא תהנהן לו לשלום במעלית. כשגילתה שפרקליטה אחת התרשלה בעבודתה, בכך שהתמהמהה באופן כרוני בטיפול בתיקיה, פעלה באופן נמרץ לפטרה, ובחנה כיצד אפשר להמשיך בהליך הפיטורין גם לאחר שגילתה שהיא בהיריון. בערב מיארה לא שעתה להסבריה של הפרקליטה כי היא מתמודדת עם עומס בלתי סביר, אך בסופו של דבר הפיטורין נבלמו. את יחסה הצונן ביותר שמרה בערב מיארה לתקשורת. היא מעולם לא התראיינה, ולאורך כל הקריירה המשפטית שלה צמצמה למינימום את המגע עם העיתונאים. אני יכולה להגיד בוודאות מוחלטת שהיא מעולם לא פנתה לכתב, גם לא לצורך תדרוך או שיחת אוף רקוד, אומרת פרקליטה שמכירה מקרוב את עבודתה. לאורך שנים היא לא ראתה בשיח עם התקשורת חלק מכללי המשחק. בערב מיארה כבדה שתוכל להתמיד באימנות הזאת, ובחודשים הראשונים לכהונתה ניסתה להתרחק מעין הציבור. בהופעותיה הפומביות הנדירות עשתה מאמץ ניכר לא להשמיע אמירות שיעוררו הדים. אבל בדצמבר האחרון, כשהכרזת המלחמה של נתניהו ואנשיו עברה לשלב המעשה, כבר לא יכלה לנהוג באותו איפוק. בנאום תקיף שנשא באוניברסיטת חיפה, אמרה בערב מיארה שבליץ החקיקה המתוכנן יביא לשינוי עמוק במארג המשטרי באבחת חרב, והזהירה מפני הידרדרות לתהום שבסופה תהיה ישראל דמוקרטיה בשם, אך לא במהות. אחרי ששר המשפטים לוין הציג את עיקרי התוכנית שלו, הוא נפגש עם הערב מיארה, הוא ביקש שתאפשר לו להפיץ כמה שיותר מהר תזכיר חוק עם שלושה ממרכיביה, ביטול עילת הסבירות, שינוי הרכב הוועדה למינוי שופטים, וקידום פסקת ההתגברות הצרה. את חוות הדעת שלה ביקש לקבל אל שולחנו תוך יומיים. היועצת, מבלי להתחייב על הניסוח, הודיעה לו שישכח מזה. היא אמרה ששלושה שבועות הם מבחינתה פרק הזמן המינימלי לגיבוש חוות דעת, כשעל הפרק מונחת חקיקה כה מהפכנית ששואפת לשנות באופן יסודי את מבנה המשטר. לוין התקומם. הוא ייחס ליועצת ניסיונות למשוך זמן ולתקוע מקלות בגלגלים. לבסוף, הסכים למועד שקבעה, אך הודיע כי אין ביכולתו לשלוט ביושב ראש ועדת חוקה, שמחה רוטמן, הציונות הדתית, שבמקביל מקדם הצעת חוק פרטית למהפכה משפטית, בגרסה אפילו רדיקלית יותר. במשרד היועצת מעריכים שהשניים מתואמים לחלוטין, וכי רוטמן שועט קדימה עם הנוסח מרחיק הלכת, בניסיון להכשיר את תוכנית לוין כפשרה. בערב מיארה צפויה להתנגד לרוב סעיפי התוכנית. בדיונים פנימיים, אמרה שגם אם חלק מהשינויים המוצעים הם כשלעצמם מתקבלים על הדעת, הרי שצירופם זה לזה ואישורם בהליך בהול לא מתיישבים עם עקרונות של מנהל תקין. אם המחוקק מבקש להסדיר את היחסים בין הרשויות, היא אומרת, שיתכבד ויגבש חוק יסוד חקיקה. ומוטב שיעשה זאת בהידברות עם הגופים הרלוונטיים במערכת המשפט, תוך בחינת אלטרנטיבות ובשעה שהתהליך חשוף לביקורת ציבורית. כפי שזה נראה כרגע, אומרת בערב בשיחות סגורות, הממשלה חותרת לריסוק מערכת אכיפת החוק. על כן, היא לא צפויה לפסוע בדרך ביניים של מתן אור ירוק למרכיבים מסוימים ברפורמה והסתייגות מאחרים. כדי להגיע להסכמות, צריך לנהל שיח, היא אומרת לאנשיה, ושיח כזה הרי אינו מתנהל. פסקת התגברות ברוב של 61 היא שוללת מכל וכל, ואפילו לא מוכנה לדון בחלופות של רוב מוצק יותר. מבחינתה השאלה היא לא על כמה, אלא על אם בכלל, אומרים בסביבתה. כך גם לגבי פיצול תפקיד היועמ"ש. כשברור שהמניע של הממשלה הוא החלשת המערכת והצנחת תובע כללי ששר למרותה, ברור שהיא מתנגדת לכך באופן גורף. בדיונים במשרדה של היועצת נוכחת גם העמדה שמבטא לוין, שלפיה המרסן האולטימטיבי של הממשלה הוא הציבור. ברצותו יבוא עם החשבון בקלפי. Not good enough, מבהירה בערב מיירה בפורומים הללו, היא ואנשיה לא מוציאים מכלל אפשרות שבהיעדר מערכת בלמים מתפקדת, הרוב השולט יקבע למשל שהבחירות יתקיימו מדי 8 שנים. לאחרונה פורסם כי גורמים במערכת הפוליטית בוחנים כבר עכשיו את האפשרות שהכנסת הנוכחית תכהן 5 שנים. זאת דרך מתן פרשנות יצירתית לחוק יסוד הממשלה, שקובע שהבחירות יתקיימו בחודש חשבן, המגיע 4 שנים אחרי מערכת הבחירות הקודמת. בסביבת בערב מיירה נשמעים קולות שקוראים לה לחשוב אסטרטגית, כלומר, לשחרר חבל, היכן שניתן, כדי לא לתת לממשלה אילה לקרוע אותו, ולהוציא לפועל את הליך הדחתה שבסופו ימונה במקומה יועץ בובה. היא מהסה אותם, ואומרת שברגע שתחשב כיצד להפסיד בגזרה אחת על מנת להרוויח בגזרה אחרת, היא גוזרת על עצמה הפסד בכל הגזרות. המחשבה שאסחר בכוחי המקצועי כדי לשמור על כוחי שלי היא מופרכת, אומרת בערב מיירה, למי שמעלה מולה הרהור ברוח זו ומוסיפה. אין שום היגיון בלהיות קרנפית בכאילו כדי לחסום הצנחה של קרנף ממשי. בערב מיירה כבר הוכיחה שהיא לא נרתעת מהתנגשויות חזיתיות. כך כאשר קבעה שמינוי דרעי לשר חורג ממתחם הסבירות ובכך סללה את הדרך לפסילתו ברוב מוחץ על ידי שופטי בגץ. בד בבד מנהלת בערב מיירה מערכה מתמשכת מול השר לביטחון לאומי בן גביר. בשבוע שעבר היא קבעה את הדיון בתיקון לחוק שאמור לתת לו סמכויות מרחיקות לכת ולהדק את אחיזתו במשטרה, בנימוק שהוא טעון קודם אישור שוועדת השרים לענייני חקיקה. בתגובה, תקף בן גביר ואמר שבערב מיירה פועלת כמי שמנהלת את ממשלת ישראל. גם את הפיגוע בשכונת נווה יעקב בירושלים, שבו נרצחו 7 ישראלים, ניצל בן גביר לצורך הקמפיין לתיוגה כיועצת שמאלנית, שמנסה לכבול את ידי מערכת הביטחון. אלא שמי שעקב אחרי הקריירה המשפטית של בערב מיירה, יודע שהמציאות לא יכולה להיות שונה יותר. לפני כעשור וחצי, הגיעה פרשת רייצ'ל קורי לשולחנה של פרקליטת מחוז תל אביב. הוריה של קורי, פעילת זכויות האדם האמריקאית שמתה לאחר שנפגעה מדחפור צהלי, בעת שניסתה למנוע בגופה הריסת בית ברפיח, הגישו תביעת נזיקין נגד ממשלת ישראל. חקירת מצח ותביעות קודמות שנידונו בארצות הברית אומנם קבעו שמותה של קורי היה תאונה, אבל בציבור נצרבה תמונתה עומדת על תלולית אפר מול קף ה-D9, ואימה התקבע הרושם שנמחצה למוות בכוונת מכוון. לדברי גורם המעורה בפרטי התיק, דווקא במשרד הביטחון היו סקפטיים באשר לסיכויים להדוף את התביעה מבלי להידרש לתשלום פיצויים, אבל בערב מיירה הייתה נחושה להיאבק בה. היא האמינה בתיק הזה מתחילת הדרך. הוא השתלב באג'נדה שלה להגן בכל הכוח על חיילי צהל. התפיסה שלה הייתה שחייל פועל בשטחים בתנאים לא תנאים. אי אפשר לבחון את המעשים שלו במשקפיים של דיני הנזיקין הרגילים. שבמלחמה כמו במלחמה. ואומנם, בערב מיירה ופרקליטיה השיגו ניצחון מוחץ. תביעת הוריה של קורי נדחתה. באותו הלהט, ובשם אותה תפיסת עולם, הגנה בערב מיירה על סגן אלוף שלום אייזנר, שתועד חובט בקט הרובה שלו בגבו של פלסטיני נעים שקיר במהלך הפגנה של פעילי שמאל בבקעת הירדן. בתקרית שבה היכה גם פעיל שמאל מדנמרק בפניו באמצעות הרובה. לאור הרשעתו של אייזנר בבית הדין הצבאי, במערכת המשפטית הורמו לא מעט גבות על עצם ההחלטה של בערב מיירה להגיש כתב הגנה בתביעת הפיצויים, במקום לחתור מראש לפשרה. טיעוני ההגנה כשלעצמם נוסחו בחריפות יוצא דופן. בהיפוך יוצרות, אייזנר תואר כקורבן. הנתבע סבל משבר ביד וחבלה קשה בברכו כתוצאה מאלימות המתפרעים, נכתב בכתב ההגנה. שהשתמש ברובה שלו כעלת שיטור בלית ברירה כדי להדוף את המפגינים. הפרקליטות כתבה כי הפלסטיני שהותקף הסתכן מרצון וקבעה שתביעתו אינה אלא רצון להתאשר. לבסוף הסתיים התיק בפשרה. באותן שנים, פרקליטות מחוז תל אביב ריכזה את הטיפול בעתירות שהוגשו כנגד מערכת הביטחון, מה שזימן לברב מיארה התמודדות עם תיקים בפרופיל גבוה. עורכי הדין שמינתה הם שירתו את תביעת הפיצויים שהגיש דוקטור עזעדין אבו אלעייש, הרופא מעזה שאיבד 3 מבנותיו מירי פגזי צהל בעופרת יצוקה. וכן את התביעה שהגישה משפחת הנערה, בת ה-13, אימן אל-המאס, שנורתה למוות ברפיח על ידי קצין שהואשם בוידו הריגתה, פרשת סרן רש. אלו תיקים שלא היה קל לנהל. עורכי הדין חטפו לו מעט אש מהתקשורת, אבל בערב מיארה נתנה להם גב ללכת איתם עד הסוף. לאחר האינטיפאדה השנייה, התנקזו לטיפולה שטף של תביעות פיצויים שהגישו פלסטינים. לאור זאת, בערב מיארה הייתה מהיוזמות של תיקון חקיקה להרחבת החסינות לחיילים תחת סעיף פעילות מלחמתית, לאחר שתיקון קודם נפסל בבגץ. הגדרת הפעולה המלחמתית שונתה באופן שצמצם מאוד את המקרים שבהם יכולים פלסטינים לתבוע מהמדינה פיצויים. רובן המוחלט של פעולות צהל בשטחים נהפכו למוגנות. עורך דין איתי מק, שייצג פלסטינים שנפגעו ממערכת הביטחון, ציין שהפרקליטות בהובלת בערב מיארה ניהלה מלחמת חורמה בתביעות מהסוג הזה. בכתבה במקור ראשון, צוין שבערב מיארה התייחסה לנושא כאל פרויקט אישי, והתגייסה בכל כוחה לבלימת התביעות הללו, בין השאר על ידי עיבוי השורות בפרקליטים שהותקצו לכך, ועידודם שלא להפסיד באף תיק. ואומנם, בערב מיארה הותירה חותם במאבקה האפקטיבי בתביעות האינטיפאדה. ב-2018, כ3 שנים לאחר שפרשה, פנו אליה בפרקליטות, בבקשה שתכין חוות דעת משפטית עבור הרמטכ"ל לשעבר בני גנץ ומפקד חיל האוויר לשעבר אמיר אשל. השניים נטבעו על ידי אסמאעיל זיאדה, אזרח הולנדי, יליד מחנה הפליטים אלבורג', ששישה מבני משפחתו נהרגו בהפצצה אווירית במבצע צוק איתן. בערב מיארה נסחה חוות דעת מקיפה שסקרה פסקי דין שבהם מערכת המשפט כן העניק הסעד לפלסטינים בתביעות שהתבררו כמוצדקות. בית המשפט בהולנד קיבל את חוות הדעת ודחה את תביעת זיאדה על הסף. הרקורד הזה עומד לזכותם מנקודת מבטם של עיתונאים ימניים. כששר המשפטים לשעבר גדעון סער הציג את מועמדותה לתפקיד היועמ"ש, היא תוארה על ידם כמי שככל הנראה מחזיקה בעמדות לאומיות. אלא שעורכת הדין אורית סון, לשעבר המשנה לפרקליט המדינה לעניינים אזרחיים, סבורה שמדובר בהיקש קלוש. לדבריה, התושייה והיוזמה שהפגינה בערב מיארה בהתמודדות עם נחשול תביעות האינטיפאדה, לא מעידות על נטייה פוליטית, כי אם על יכולת להתבונן על הדברים בצורה מערכתית ולבחון את המשפט כמכלול. גלי היא סיביל סרבנט במלוא מובן המילה, מוסיפה סון. היא אף פעם לא הייתה סקטוריאלית, אלא תמיד ייצגה את ממשלות ישראל בצמתים קריטיים, ולא משנה מי עמד בראשן או מה היה השיוך הפוליטי שלו. אחת מגולות הכותרת של בערב מיארה, כפרקליטת מחוז, שגם כן נטועה בהקשר ביטחוני, הייתה המהלך להסתרת הפיצויים של 170 עובדי הקור בדימונה שחלו בסרטן בשל חשיפה לקרינה במהלך עבודתם. בערב מיארה שמה סוף לסחבת משפטית ארוכת השנים בכך שיזמה הקמת ועדה ציבורית שגיבשה מתווה פיצוי לעובדים. פרופסור שאול חורב, ששימש אז ראש הוועדה לאנרגיה אטומית, זוכף לזכות בערב מיארה קרדיט מלא בפתרון התסבוכת. זה היה מהלך יצירתי שחסך הרבה עוגמת נפש, בוודאי אם אנחנו בוחנים אותו לעומת הסגה של צוללי הקישון, אומר חורב. הדבר היחיד שבו אני וגלי לא ראינו עין בעין, היה גובה הפיצוי שהסתכם בעשרות מיליונים. בדיעבד היא אמרה לי שהיא לא האמינה שיסכים לסכום הזה. מבקרה של בערב מיירה, בפרקליטות, מתארים אותה כפרקליטה ממסדית, שלעיתים הלכה רחוק מדי בהגנה על המדינה ושליחיה. גם כאשר אלו סטו בבירור מדרך הישר. פרקליטות מחוז תל אביב בהובלתה יצאה מגדרה כדי להגן על תת ניצב אפרים ברכה ועל פרקליטה בשם אושרה גז, בתביעה שהגיש נגדם עבריין שברכה חקר. העבריין ייחס לשניים רשלנות פושעת וטען שהם גרמו לו לנכות נפשית ותפקודית. בערב מיירה ואנשיה התעלמו משלל ראיות שהוצגו לאורך המשפט שתמכו בכך והתעקשו כי השניים מילאו את תפקידם בצורה מקצועית ובנאמנות. בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל את עמדת התובע. בתיק אחר, פרקליטה של בערב מיירה הייתה שותפה למסע הרדיפה של דוקטור מאיה פורמן מהמכון לרפואה משפטית. הפרקליטות דרשה לבטל את המכרז שבו נבחרה פורמן לתפקיד בכיר במכון, רק בשל חוות דעתה המקצועית בפרשת זדורוב שסתרה את עמדת המדינה. התיק הזה הובל על ידי פרקליטות המדינה ומעורבותה של בערב מיירה הייתה פחותה. הנטייה בפרקליטות הייתה להגן על כל דבר מתוך איזו ראייה אולטרה ממלכתית, מספרת פרקליטה שעבדה תחתיה. אנחנו העורך דין והמדינה היא הלקוח. גלי נחשבה למנהלת טובה, ישרה ומקצוענית, אבל גם כזו שמומחית בללכת בין הטיפות מבלי להירטב. תמיד חותרת לפשרות, להסדרים, ומוכשרת בלא לעורר את זעמו של אף אחד. פרקליט נוסף אומר כי קשה למצוא בקדנציה של התיק דגל, מאבק עקרוני, או מקרה שבו הפרקליטות הלכה עד הסוף נגד המדינה. פרקליט מחוז אמור להיות שומר סף, להניף דגלים אדומים או שחורים מדי פעם, אבל אצלה הדגלים היו בעיקר לבנים. זה לא אומר חלילה שהיא ניסתה לטייח דברים, אבל רוח המפקדת הייתה שלא מחפשים לריב. לעומת זאת, אוהדיה של בערב מיירה במערכת מציינים שטובת הציבור תמיד גברה אצלה על אינטרסים צרים של משרדי ממשלה או שליחיהם. לדברי אחד מהם, במדינה ידעו שנושאים שיגיעו אליה יטופלו במהירות וביעילות, אבל גם בעין ביקורתית. היא לא היססה לריב עם מי שצריך. גם היום, בדיונים שעוסקים בעניינים ביטחוניים, בערב נמצאת באלמנט שלה. לעתים היא האישה היחידה בחדר, בין גנרלים מנוסים ובחירי ארגוני ביון. גורם שנכח בדיון כזה, שעוסק בהיערכות לקראת חודש הרמדאן, סיפר שהיועצת הפגינה שליטה מוחלטת, בחוות הדעת שהעבירו נציגי זרועות הביטחון ובחומר המשפטי הנלווה. אחרי ששמע את הדעות השונות, הגדירה מרחב מדוקדק לפעולה. בקשות שנראו לה בלתי מידתיות להפעלת אמצעים טכנולוגיים, שימוש במעקבים או השתת מגבלות תנועה, נדחו בו במקום. בערב מיירה לא קוראת תקצירים, אלא מבקשת לעיין במכלול חומרי הגלם של התיקים המונחים לפתחה, ולא רק במתוקשרים שבהם. לאחרונה, העבירו לאנשי החוות דעת שגיבשו במקרה של חייל שביצע ירי קטלני בשוגג. בערב מיירה צללה לפרטי היומן המבצעי של החייל, ויתרה בו סתירות קלות בלוחות הזמנים שחמקו מעיני עוזריה. המידע החדש הפך את התיק על פיו. בהתבוננות רחבה יותר, אחד המהלכים המשמעותיים שעשתה היה למנות כמשנה בכיר את הפרקליט הצבאי לשעבר שרון אפק, שרק חודשים ספורים קודם לכן התמודד מולה על תפקיד היועץ. אפק הותיר רושם חיובי מאוד על סער, שחלק את רשמיו ממנו עם המועמדת שלו. אפק כבר היה רגל וחצי במגזר הפרטי כשבא ערב ביירה, ביקשה שיבוא להיות יד ימינה. גם כשיחסי היועצת המשפטית לממשלה והממשלה נראים כמקבץ תאונות חזיתיות, בסביבתה של בערב מיירה, מדגישים שנקודת המוצא שלה היא לאפשר לרשות המבצעת לבצע את מדיניותה. אם הממשלה נחושה להפוך את ישראל למקום שמרני יותר וליברלי פחות, היא לא תהיה מי שתעמוד בדרכה, ככל שהצעדים יעשו במסגרת החוק. רמז לכך הופיע עוד בימי הממשלה הקודמת, כשבראש משרד הפנים עמדה איילת שקד השמרנית. על הפרק עמדה אז שאלת ההכרה בנישואי יוטה, טקס נישואים שעורך גורם מוסמך באמצעות זום, מבלי שהצדדים צריכים להימצא פיזית במקום המיועד לכך. הנוהל קיבל את שמו לאחר שמדינת יוטה החליטה לאפשר גם לאזרחי מדינות זרות לקבל תעודת נישואים רשמית מטעמה. כמה זוגות ישראלים ראו בכך הזדמנות לנישואים אזרחיים בהליך זריז וקל, אך רשות האוכלוסין הודיעה שאין בכוונתה להכיר בהם. הסוגיה פיצלה את אנשי משרד היועצת המשפטית. היו שסברו שיש לאפשר לאנשים לממש את זכותם להתחתן בדרכים יצירתיות, בעוד שאחרים ביקשו להיצמד לעמדת המחוקק, המכוונת כך שזוגות שחיים בארץ התחתנו ברבנות. בערב מיירה הכריע לטובת האחרונים והגנה על עמדת משרד הפנים שאותה תפסה כסבירה. עד כה נועד קטן בערב מיירה גישה זהירה גם בסוגיה הרת גורל בהרבה, סוגיית הנבצרות. מאוסף פרסומים בשבוע שעבר התקבל הרושם כאילו היא קרובה להכריז שנבצר מנתניהו למלא את תפקידו, בנימוק שהוא מפר את הסדר ניגוד העניינים שעליו חתם. רבים השתכנעו שנתניהו פועל במישרין לפגוע במוסדות ובאנשים שבכוחם לחרוץ את גורלו המשפטי, ועל כן הוא פסול מלכהן. בערב מיירה אינה אחת מהם. תנאי להכרזת נבצרות, לתפיסתה, הוא שניגודי העניינים מתפרסים על כל מרחבי הפעולה של ראש הממשלה. זה לא האירוע, מסבירים אנשיה ומוסיפים שמבחינה משפטית לא די בפעולות של שריו, ואפילו עם אלו שרים ממפלגתו, כדי לייחס לו התערבויות אסורות במערכת אכיפת החוק. אף על פי כן, בערב מיירה לא הזדרזה להדוף את הדיווחים על כך שדנה בשאלת הנבצרות. לשכתה פרסמה הבהרה בנושא רק אחרי שראשי הקואליציה פרסמו הודעה מזרה אימה שלפי הדיונים אלה, ככל שהתקיימו, הם בגדר ניסיון הפיכה משפטית חסר סמכות ובלתי חוקי בעליל. בסביבת היועצת ראו במכתב הזה אקט מטורף שניסיונו לזרוע תבהלה אצל הנמען מעיד יותר על הפאניקה של חותמיו. בערב מיירה תוהה מדוע יזמו נאמני נתניהו עימות פומבי, כשבאותה מידה יכול היה שר המשפטים להתקשר אליה ולשאול אם קיימה דיון בנושא. לגופו של עניין, אין בכוונתה להבעיר אש היכן שזו אינה דולקת, ולכן פרסמה את אותה הבהרה. אולם האש כבר מלחכת את שולי גלימתה. מוטת השליטה הרחבה של היועמ"ש וריבוי סמכויותיו משדרים עוצמה, אך זוהי אשליה אופטית. בסיס המוסד ראו למדי ואינו מעוגן בחקיקה, אלא ארוג בחוקים דקים של החלטת ממשלה. על כן, אם הממשלה תחליט לפטר את מי שעומדת בראש מערכת אכיפת החוק, היא אולי תתקל במחאה ציבורית בממדים היסטריים ובהתפטרויות סיטוניות במשרד המשפטים שיביאו לכאוס חוקתי, אך לא יעמדו בפניה חסמים פורמליים רבים. הליך ההדחה מחייב את שר המשפטים לפנות לוועדה ציבורית, שבראשה עומד השופט גרוניס, שתגבש את עמדתה בעניין. גם אם המלצותיה יהיו שיש לעצור את ההדחה, אין לה זכות וטו, וההחלטה הסופית נותרת בידי הממשלה. בערב מיירה מכירה את הפרוצדורה, אך מתחייבת לא לעשות להם את החיים קלים. בינתיים היא מתעלמת ממערום האקדחים המונח על השולחן, המקביע בכל פעם שחבר קואליציה מאיים כי אם לא תתיישר, תפוטר. As if I could care, היא משדרת לאנשיה. אני לא במשרת אמון של אף אחד. למרות המציאות המאיימת שבתוכה היא פועלת, בערב מיירה לא מסתובבת בעולם מוקפת הילה קודרת. כשבמשרד היועמ"ש הצררה אווירת נחיים בבחינת חרב עלינו עולמנו, בערב מיירה ניגשה לאחד מעובדיה החפויים והניחה יד על כתפו. העולם לא חרב מהר כל כך, אמרה לו במילים כאלה ואחרות. כשהיא מצליחה לצאת מהמשרד בשעה סבירה, היא מחליפה במכונית לנעלי הליכה שהביאה מבעוד מועד, מבקשת מהנהגת שלה שתעצור בפארק הסמוך לביתה ומתחילה לצעוד. בינתיים, הצוות ממשיך להעביר לשיחות, ויוצרת רק כשמד הצעדים מצביע על כך שהיא הגיעה ליעד שקבעה לעצמה. חבריה מתארים אותה גם כצרכנית תרבות נלהבת, שמתאמצת להיות מעודכנת בהצגות ובמופעי המחול המדוברים, למרות העבודה התובענית. עד לא מזמן אף נגנה בפסנתר. לפני שבועות אחדים הלכה עם כמה מאנשי משרדה לצפות בעיבוד החדש של המלט בהבימה. ניתן רק לנחש איזו תגובה עוררה בהם השורה, משהו רקוב בממלכת דנמרק. היא גם קוראת אדוקה, ונותה חיבה מיוחדת לספר שלושה בסירה אחת מג'רום קיי ג'רום, שכתיבתו נחשבת לייצוג האולטימטיבי של ההומור האנגלי היבש. גם סדרת הספרים מרי פופינס זוכה אצלה למעמד מיוחד. לאחרונה קרא את הנובלות של שטפן צוויג בתרגומן החדש. באירוע הפרידה שלה מהפרקליטות, הקריאה אחת מחברותיה את השיר "אחדים אוהבים שירה" מאת ויסלבה שימבורסקה, כדי לתארה כמנהלת בעלת שעה רוח, בעלת יכולת להתעלות מעל שגרת המעשה של היום יום. חברה אחרת, מנכ"לית משרד המשפטים לשעבר, אימי פלמור, מצאה לנכון להזכיר את טעמה המשובח באופנה. בפרפרזה לנאום שלושת הקפים של מיקי זוהר, לבערב מיארה אין שום חסכים שנוגעים לכסף, כבוד או כוח. היא מגיעה מבית עמיד, ושש השנים שבהן עשתה לביתה במגזר הפרטי הבטיחו את עתידה הכלכלי. למען הסר ספק, בערב מיארה גם מבהירה בשיחות סגורות שאין לה אספירציות לשיפוט בעליון ביום שאחרי. זהו תפקיד חיי, היא אומרת לאנשיה, והוא בכל מקרה יהיה התפקיד האחרון. אל מול משמרות המהפכה, כתב הילו גלזר, קרא איתן רץ, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אורי פלג,